כל חי אונליין 93fm.co.il
הסמוך לקריית גת שתכלול כ-10,000 יחידות דיור.
השטח הזה יישאר בתחום מועצה אזורית שפיר, והוא יהיה מיועד כולו לציבור החרדי. ראש המועצה האזורית בשפיר, יצחק אברג'ל, הסכים לעניין ובירך על כך. וכמובן הבשורה הגדולה שאביגדור יצחקי וראש מטה הדיור הודיע שכל הדירות שם ישווקו במסגרת מחיר למשתכן. יהיו שם מבני ציבור של בתי כנסת וגני ילדים ובתי ספר וכל מה שזקוק לציבור חרדי.
ראש עיריית קריית גת, אבירם דהרי, הכחיש במשדר את הדיווחים כאילו הוא התנגד לבניית השכונה בתוך השטח המוניציפלי שלו.
כן, העובדות אחרות. שר הפנים החליט במקום להעביר את הגבולות, כמו שהיה מתוכנן מאוד, להשאיר אותו בשפיר וקדימה
לא לעבודה. בגלל...
אין לנו התנגדויות, אנחנו עובדים עם מי שרוצה לעבוד. גם את השכונה הזאת... עשינו לבד, לא אפשר להגיד שמישהו מהמפלגות החרדיות נקף אצבע בקרגת מערב.
המדינה הגישה לבגץ את תגובתה לעתירה המבקשת לקבוע כי היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מנוע מלטפל בתיקי החקירה והבדיקה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו בשל ניגוד עניינים נוכח תפקידו הקודם כמזכיר הממשלה. בתשובת המדינה נכתב כי יחסיו של מנדלבליט עם ראש הממשלה בתקופה המדוברת היו על בסיס עבודה מקצועית ולא בגדר קרבה אישית או פוליטית. הודיעה של כתבנו הפוליטי איתי גדסי. יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין מגן על חוק ההסדרה ואומר כי החוק לא נותן רישיון להשתלט על אדמות, אלא הוא מתייחס רק למצב קיים ולא עתידי. במפגש עם שגרירים זרים בכנסת ישיב אדלשטיין לשגריר הולנד והבהיר כי אינו מוצא שום פגם בהליך קבלת החוק. עם זה הוסיף אדלשטיין כי זכותו של בגץ להתערב בחקיקת הכנסת ולא תהיה בכך פגיעה בתדמיתה. המחבל הירדני שטבח לפני 20 שנה בקבוצת תלמידות מבית שמש ורצח 7 מהן צפוי להשתחרר בעוד חודש. משפחות הנרצחות הביעו זעם מהדיווחים על שחרור המחבל הכלוא בירדן ואמרו אלה ימים מאוד קשים עבורנו. כל ההתעסקות בנושא היא כמו מכה כואבת בפצע פתוח. רוכב אופניים חשמליים נפצע ערב מרכב בכביש 40 סמוך לצומת אל על. חובשים של מגן דוד אדום פינו את הנער בן 16 לבית החולים תל השומר כשהוא במצב בינוני. בבני ברק נפצע קשה צעיר לאחר שנפל מגובה במחסן ברחוב מצדה בעיר. תגליות ארכיאולוגיות מרעישות באזור קומראן שבמדבר יהודה. ארכיאולוגים מהאוניברסיטה העברית גילו מערה נוספת ובה ממצאים המעידים כי במקום הוסתרו מגילות מימי בית שני. בנוסף נמצאו גם שברי קנקנים ושרידי בדים בני 2,000 שנה. החוקרים מעריכים כי מגילות הקלף שהיו בקנקנים נגנבו לפני 70 שנה בידי שודדי עתיקות. התחזית הלילה יתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה שצפויים להימשך עד מחר בצהריים. הטמפרטורות ירדו ויחזרו להיות רגילות בעונה. ולסיום, במלון קיסר באילת נפתחו ערב ימי העיון לרבני ישראל של מוסדות אריאל. במושב הפתיחה משתתפים הרבנים הראשיים לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף והגאון הרב דוד לאו, רבני ערים ודיינים. עד כאן חדשות כל חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה, המהדורה המרכזית, כאן ברדיו קול חי. העורכת אסתי פלד, דברה משחקוב הטכנאי, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם השינויים שאנחנו שומעים עליהם בגרסת, אולי לא שינוי, אבל נחשפת גרסתו של ראש הממשלה באשר לחקירה סביב המתנות. על פי החשד לכאורה קיבל מתנות בשווי של עשרות אלפי שקלים, אם לא יותר מאות אלפי שקלים, מהמיליונר מילצ'ן. מתנות כאלו שהגיעו באופן סדיר לבית ראש הממשלה ולכאורה על פי בקשתו של ראש הממשלה. אלא שהיום קו ההגנה של ראש הממשלה נחשף ולפיו נתניהו עצמו, בנימין נתניהו, כלל לא ידע על המתנות. הוא לא דרש אותם, הוא לא ביקש אותם, אולי רעייתו היא זו שביקשה ולא ידיעתו. כך לפחות מפני הדברים, אנחנו לא יודעים עדיין את כל קו ההגנה של ראש הממשלה, אבל זה העיקר לפחות בחקירה הזו. אנחנו עם ניצב בדימוס יוסי סידמון, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב וגם לכם.
לשעבר ראש אגף החקירות, תגיד, גרסה כזו שאומרת לא ידעתי, מחזירה את הכדור לחוקרים, למור תביאו הוכחה שהוא ידע, או שזה לא רלוונטי בכלל?
זה מאוד רלוונטי, והנטל הוא על התביעה להוכיח שהוא אכן כן ידע, וזה אפשר להוכיח באמצעות עדויות שמי שמסר את החומר, מי שהביא אותו, אני חושב שהרי היה נוכח בזמן הקבלה, כן או לא. אני רוצה לומר...
אז רק בוא תשפר את המיקום שלך שנשמע אותך טוב יותר.
אני רק רוצה לומר, עכשיו שאני יותר טוב, אני מקווה.
מעולה, ברור, כן.
אני רק רוצה לומר מילה קטנה. ראש הממשלה טוען שהוא לא ידע שאשתו קיבלה את הבקבוקי שתייה. אז זה בסדר, אם לא יצליחו להוכיח אחרת, אז זה בהחלט טענת הגנה. צריך לזכור שכשמדובר בשוחד, אז השוחד יכול להינתן או לאדם עצמו או למי מטעמו. קרי לאשתו או לילדיו, זה עדיין נחשב שוחד. ברור שאם הוא לא ידע מהעניין הזה, אז עבירת השוחד לא מתקיימת כלפיו. אבל מחר מדובר גם במתנות שהוא השתמש בהן, כגון הסיגרים, הוא לא יכול לטעון שהוא לא ידע שהוא קיבל את הסיגרים האלה, מאחר והוא השתמש בהם. אז לפחות לקבל חלק, זה...
כלומר, לגבי מה שהוא השתמש, הוא התקשה לומר לא ידעתי, למרות שיוכל לומר, אוקיי, לא ידעתי מי המממן, מי קנה את הסיגרים הללו שהשתמשתי בהם.
לא, הוא לא, לדעתי, זה התעממות לטעון כזה דבר, ואני חושב ש... בן אדם לא משתמש בהיקף כזה של...
דברים לא נופלים מהשמיים, אתה אומר.
בלי לדעת מאיכן זה הגיע. ואם הוא לא שאל, אז זה עצימת עיניים. ואם זאת עצימת עיניים, כמוה כידיעה. ברור שהוא יודע מה המחיר של סיגרים, הוא לפי מה שפורסם, הוא גם רכש חלק מהם. לכן הוא יודע בדיוק מה היקף המתנה ומה השווי שלה, ובהחלט איש ציבור מנוע מלקבל מתנות, משום שבוודאי שמנוע לקבל מתנות ממי שיש לו אינטרסים עסקיים פה במדינת ישראל, וכך בעניין הזה בהחלט עוד לא נפטרה הבעיה מבחינת ראש הממשלה בכל מה שקשור במתנות שהוא קיבל. דרך אגב גם אני לא בטוח שנפטרה הבעיה בטענת ההגנה הזאת שהוא לא ידע, והשאלה אם אפשר יהיה להוכיח שהוא כן ידע. ואני לא בטוח שאי אפשר לעשות את העניין הזה, כפי שאמרתי, השאלה...
עיין ערך פרשיית אהוד אולמרט, שם כמעט במקרה דומה, אדם שנתן שוחד לראש הממשלה לשעבר, ובתחילה אמר אולמרט, לא ידעתי, זה לא לי, זה לאחי, זה למזכירה, לראש הלשכה וכו', ומשהוכח שהוא ידע ועמד מאחורי זה, והתקבלה עדות של מי שבסוף הפכה להיות...
נכון. אני חושב שהמפתח בפרשת אולמרט היה עדותה ששולה זקין שפכה להיות עדת מדינה
שאמרה הוא ידע.
נכון, היא פתחה את הצוהר להוכיח את העובדות, וזה גם הביא להרשעתו. בכל אופן, בעניין הזה של ראש הממשלה, בהחלט גם הפרשיות הנחקרות, ככל שיהיו עדי מדינה, ולפעמים גם לא צריך עדי מדינה, משום שאם ארנון מידשן מסר גרסה מסודרת ויש תיעוד של כל מה שהוא עובר והוא השתמש בדברים האלה, אז אני חושב שהוא עדיין בבעיה.
הוא בבעיה, למרות שהוא גם יוכל אחר כך לטעון שלא מדובר בשוחד קלאסי, כי הוא לא נתן שום טובת הונאה בתמורה למתנות הללו, למילצ'ן.
אני לא יודע, גם את הנקודה הזאת צריך לבדוק, וגם יש שלח לחמך, ואם זה לא שוחד, אז לפחות זה מרמה והפרת אמונים. אסור לאיש ציבור לקבל מתנות בהיקף גדול, ממישהו שיש לו אינטרסים עסקיים, הלא אין מתנות ואין ארוחות חינם, ואם מישהו נותן משהו למישהו, הוא מצפה לקבל תמורה בעד זה, והחוק לא מחייב אותו לפעול בשביל למצוא אותו השם בקבלת, כן. במרמה והפרת אמונים.
וזה משנה את הגרסה ששמענו בתחילת החקירה הזו, שלפי הגרסה ההיא נתניהו אמר נכון, קיבלתי, אבל זאת לא עבירה חוקית.
אני לא יודע, מותר לקבל מתנות מחברים, אני מסכים עם האמירה הזאת. השאלה מה היקף ומה הערך של המתנות. אם זה פעם בשנה לאירוע של יום הולדת או אירוע שמחה כזאת או אחרת, זה בסדר גמור. אבל אם זה משלוח קבוע ואיטי, כשנגמר המלאי שולחים הספקה,
ספק זה לא מתנות. מתנות, כן, זה כבר נראה לא, אחרת.
זה ממש לא נראה שזה מתנה מחברים. בנסיבות עניין זה באופן מוחלט לדעתי לא יכול לחשב כמתנה סבירה.
אוקיי, אנחנו נסתפק בדברים הללו שלך, ניצב בדימוס יוסי סדמון, לשעבר ראש אגף החקירות במשטרה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
עורך הדין יעקב סודרי, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
לומר, לא ידעתי, זה מה, מה זה? זה כאילו להתעמם, או שיש שמץ של אמת באמירה הזו לדעתך?
יכול להיות גם, ויכול להיות גם.
כן, אבל כשחוקר שומע דבר כזה, או שמשפטן צריך להתמודד עם תשובה כזו, זה משהו שהוא בגבול המידה הסבירה של המוח ההגיוני, שאדם משתמש במתנות בשווי כל כך יקר, והוא לא שואל אף פעם בשום שלב מאיפה זה?
אז רגע, אז בוא נאבחן. קודם כל, כשחוקר שומע כזאת תשובה, הדבר הנכון הוא אף פעם לא לשלול דברים על הסף, אלא לבדוק אותם. ואיך בודקים את זה? בודקים את זה באמצעות חקירות של אנשים אחרים ובדיקת ראיות אחרות. וכאן זה המבחן העיקרי והחשוב מבחינת הנכונות של הגרסה. כי נשאלת השאלה, מה כל האחרים אמרו? מה אומרת הגברת נתניהו? מה אומר אדון מילצ'ן? מה אומרים כל האנשים שהיו מעורבים באמצע, בתאום של הרכישה ושל המשלוח ושל הקבלה של כל המתנות האלה? זאת אומרת, האנשים של מילצ'ן, האנשים של בית ראש הממשלה. כל הדברים האלה הם חשובים, מכיוון שהם יכולים או לאמת או להפריך את הגרסה שלא ידעתי.
הבנו ממש לפני כמה רגעים את הדוגמה עם שולה זקן ואולמרט, גם שם הוא אמר לא ידעתי, עד שהיא הפכה לדת מדינה ואמרה ידע גם ידע.
אז זאת דוגמה קיצונית, אבל לפני האנשים שהולכים להיות עדי מדינה, הרי לצורך העניין, סתם כדוגמה, יכול לבוא לך ארנול מילצ'ן, למשל, ולהגיד, סליחה, על מה מדובר? הרי מי שפנה אליי וביקש ממני לא רק את הסיגרים, אלא גם את השמפניות, או את התכשיטים, כן, או את כל הדברים האלה.
זה נתניהו בעצמו.
היה נתניהו בעצמו, אז זה כבר מהווה סגירה ישירה של הגרסה.
אבל
כמובן?
אם נתניהו בא עם גרסה כזו, הרי א' ב' לקחת בחשבון את שאלת הנחקרים האחרים. ראש ממשלה שלוקח את מיטב הפרקליטים לצידו, לא ייפול על גרסה לא נכונה בזמן שהוא יודע שהפקידה אצלו במשרד יכולה לפרוח אותו ברגע על אחת כמה וכמה מילצ'ן בעצמו. אם בכל זאת זה קו ההגנה לאחר שהוא לקח את הדברים בחשבון,
אז אני אגיד לך שני דברים על זה. א', יכול להיות שזאת גרסת האמת, אז הוא לא לוקח שום סיכון. ב', במידה וזאת לא גרסת האמת, נשאלת מה האלטרנטיבה? להודות? לא. לשמור זכות שתיקה? לא. אז לתת איזושהי גרסה שאומרת, זאת הגרסה שלי, ו...
לומר, אני לא ביקשתי ממנו, הוא פשוט הביא.
נכון, ולבוא ולהגיד, נכון, יכול להיות שיהיו סתירות לגרסה שלי, אבל זה עדיף מבחינתי על האלטרנטיבות כרגע. כי אני אזכיר לך שלא פעם בהיסטוריה המשפטית שלנו, היו מקרים שבהם נחקרים מסרו גרסאות שהיועץ המשפטי לממשלה זה באי נוחות ומצא כל מיני פגמים וליקויים ועוד כל מיני מינוחים משפטיים מחובסים כאלה לגבי מהימנות הגרסה, ויחד עם זאת בהצטבר כל הנסיבות וכל השיקולים ועוד, אני עוד יכול להטיש אותך עוד ועוד, כן, בביטויים משפטיים, מגיע בסופו של דבר למסקנה שלא נכון להגיש כתב אישום.
עכשיו שאלה באמת שאתה תוכל לעזור לנו משפטית, פשוטה. והנחה שבאמת זאת הגרסה האמיתית. נתניהו עצמו לא ידע, אבל רעייתו ידעה ועוד ידעה, זו היא שהזמינה, שביקשה, שדאגה למלות את המלאי בכל עת שהוא התרוקן. יש פה שוחד שאדם שאתה מתגורר איתו, שאתה חפץ ברצונו ובשלומו הטוב, הוא דואג לך ביודעין או שבלא יודעין. בסוף זה מגיע אליך הביתה, לשולחנך, באמצעות בת הזוג. אבל
אז
אדם...
רגע, אז... ברגע שאתה באת ואמרת לי שהוא לא ידע, זאת אומרת, בתוך מה שנקרא, בתוך הדוגמה שנתת לי, בשאלה כן, למבחן,
כן,
באת ואמרת לי הוא לא ידע, אז שללת את האפשרות לעבירה פלילית. אבל אם הוא כן ידע, העובדה שהיא קיבלה את המתנות, בהחלט יכולה לקיים עבירת שוחד, מכיוון שעבירת שוחד לפי המשפט הישראלי, לא רק, זה לא רק כשעובד הציבור מקבל את המתת, אלא אפילו אחר מקבל את זה בשבילו, או שהוא מבקש שאחר יקבל. זה כמו להבדיל, כן? אני אתן לך דוגמה, הוא לצורך העניין אמור לקבל שוחד, ואז הוא אומר לנותן, הוא אומר, אני לא רוצה מעטפה עם כסף, אני רוצה שתממן לימודים בהרווארד לאבנר ויעיר. אז זה לצורך העניין מבחינה משפטית, ועוד פעם אני כמובן נותן פה רק
כן,
דוגמה.
כן, דוגמה דמיונית, כן.
כן, זה יכול להקים עבירת שוחד. אבל ברגע שאתה בא ואומר לי, הוא לא ידע ששרה נתניהו מקבלת מתנות ממילצ'ן. אז לצורך העניין, מבחינתו, במידה והגרסה הזאת תתקבל, אי אפשר יהיה להאשים אותו לגבי מה שהיא קיבלה. אבל, שאלה אחרת שאפשר לשאול, נניח שתתקבל הגרסה לא ידעתי מה שרה קיבלה. עדיין אנחנו נשארים עם השאלה מה ביבי קיבל. דהיינו מה שיש את עניין הסיגרים או כל מה שזה לא יהיה, נשאלת השאלה כמה זה שווה, כמה פעמים הוא קיבל, ואז זה בפני עצמו עדיין יכול ליצור לו בעיה פלילית. אני אזכיר בעניין הזה את פרשת טלנסקי, שאצל אדון טלנסקי נקבע שהעובדה שהוא מסר לאולמרט עשרות אלפי דולרים לאורך תקופה בצורה שיטתית והכספים לא דווחו, ואולמרט בצורה כזאת או אחרת התערב למען טלנסקי, זה הקים עבירה של מרמה והפרת אמונים.
בהחלט, הסיפור הזה נמצא על השולחן כל הזמן כשמדברים על השוחד לכאורה שמילצ'ן נתן לנתניהו. לסיום, עוד ספיח אולי בסוגיה הזו, העובדה שמילצ'ן הוא מהבעלים של ערוץ 10, וניגוד העניינים סביב העניין הזה כאשר נתניהו שר תקשורת, ועניינו של ערוץ 10 עלה וירד בוועדות שונות בכנסת, זה יכול להיות עילה לכך שנתניהו החזיר תמורה לשוחד הזה?
לא, לא יכולת לנסח את זה טוב יותר מבחינת הפוטנציאל המשפטי שיש בעניין הזה. בוודאי, בוודאי שזה, אם העבירה תהיה בסופו של דבר מרמה והפרת אמונים, זאת בוודאי יכולה להיות אחת הנסיבות שתתרום לקביעה שהיה פה קשר שהוא קשר פסול, לא שוחד, אבל לפחות הפרת אמונים.
כי אנחנו שומעים בקרב עורכי דינו של ראש הממשלה שהם אומרים, הגם שהוא, אם הוא קיבל, ולכאורה הוא לא קיבל, אבל אם הוא קיבל וידע, רבותיי, שוחד זה גם צריך לתת וגם לתת משהו בתמורה. הוא לא נתן שום דבר בתמורה, הוא לא קידם את עניינו, סיפור הוויזה עם ארצות הברית.
לכן אני אומר עוד פעם, אז יכול להיות שזה לא יגיע לרמה של שוחד, יכול להיות שזה יגיע רק לרמה של מרמה והפרת אמונים. אני בעניין הזה מציע גם לקרוא את הבגץ שהוגש בשעתו על סגירת תיק העתים בעניין אהוד אולמרט, ששם התיק נסגר מכיוון שאהוד אולמרט קיבל מתנה ליום ההולדת, מתנה ליום ההולדת את ששוויו מאות שקלים מאיזשהו חבר איש עסקים. שים לב להבדל בכמות ובעלות.
בעיתוי ובסיטואציה.
נכון. והיועץ המשפטי לממשלה אמר, יחד עם זאת, הוא מצא פסול בהתנהגות של אולמרט בזה שהוא במידה מסוימת התערב לאיזשהו עניין שהיה לאותו איש עסקים. לא הוגש כתב אישום פלילי בסופו של יום, אבל כשהיה מדובר בעת שעלותה מאות שקלים במקרה חד פעמי. כאן, אם באמת מדובר בעשרות אלפי שקלים או מאות אלפי שקלים לאורך זמן, באופן שיטתי, ויש כל מיני פעולות שהוא מבצע עבורו, אני אומר לך שהדוגמה היותר מתאימה היא דוגמה טלנסקי.
מעניין. אוקיי, תגיד, חוק ההסדרה, אתה בקיא, אתה עובד, לומד?
מכיר, כן.
וכשאנחנו רואים היום עתירה חדשה מיד נגד החוק, החוק חוקק לפני יומיים, כבר עתירה לבגץ. והעתירה הזו, כמו שאנחנו רואים, באה ואומרת, היא לא טוענת רטרואקטיבית שהחוק הזה בעצם לוקח אדמות, היא אומרת עכשיו, בימים אלו, נבנים בניינים על אדמות פרטיות, החוק הזה הולך להסדיר את האדמות הללו, בטרם הבניינים בכלל הוכלסו. זה טענה מעניינת.
תראה, קודם כל זה שהעתירה היא עתירה צפויה בפני עצמה. אני יכול להגיד לך ש... כל המהלך של חוק ההסדרה הוא דרך חתחתים, ואני עכשיו לצורך העניין, אני רוצה לנתק את זה מהעניין הפוליטי, ממה חושבים. כי אני חושב שאם יש גישה שבאה ואומרת, אנחנו רוצים ששטחי יהודה ושומרון יהיו חלק ממדינת ישראל, שזאת לצורך העניין השקפה לגיטימית, אין בעיה. לא עושים, תסלח לי על הביטוי, חצי הריון. אוקיי? אז להוציא חוק, כמו שעשו ביחס לרמת הגולן, וביחס למזרח ירושלים, שאומר, החוק הישראלי מוכל כולו על כל שטחי יהודה ושומרון. לא מעלה אדומים תחילה, ולא חוק ההסדרה, ולא חוק עוקף בגץ, ועוד כל מיני
דין יהודה ושומרון כדין תל אביב ירושלים.
בדיוק, כדין, אתה יודע מה? כדין רמת הגולן. הרי היום, הרי אף אחד מאיתנו היום בתודעה לא מסתכל על רמת הגולן בתור שטח כבוש או מוחזק או מה שזה לא יהיה. אז לכן שיהיה, מי שמחזיק בעמדה הזאת, שיהיה לו מספיק אומץ, שהוא גם פוליטי וגם משפטי, להגיד, הנה בבקשה, אני מממש את זה. ולא על הדרך, דרך אגב, לשרוף את כל האמון שיש לציבור במה שקרוי בגץ, ומערכת אכיפת החוק, וימין נגד שמאל, וכל הדברים האלה. עכשיו, אם אתה לא עושה את זה, אתה נשאר בתחום של מה שנקרא המשפט הבינלאומי, אתה נמצא בבעיה שהיא בעיה לא פשוטה, מכיוון ששטחי יהודה ושומרון...
אז אני רוצה לשאול אותך, קובי, אתה באמת עורך דין בעל שם, אתה היית מייצג את המדינה להגן על החוק הזה בבגץ במקום היועץ המשפטי שמסרב לעשות זאת?
תשמע, זאת העבודה שלי, אז הייתי לייצג, הייתי יכול לייצג.
כן, סוחרים את שירותיך, אתה מקבל את מזכורתך, בוודאי שתעשה את זה. אני שואל אותך,
אני יכול רק להגיד לך שאני סבור שהסיכוי שבגץ לא יפסול את החוק הזה הוא נמוך מאוד, ואני מתבטא בעדינות, ולא בגלל מה יגידו בעולם. עזוב רגע מה יגידו בעולם, אני מסתכל על העניין הזה של כללי משפט והיחס בין החוק הזה לבין המשפט הבינלאומי. אני אגיד לך משהו יותר אבסורדי בעניין הזה. בשטחי יהודה ושומרון יש דבר שנקרא משפט המובלעות. מה זה משפט המובלעות? כל מה שאנחנו מכירים כגושי התיישבות, יש צווים של המפקד הצבאי, שהוא הריבון בשטח, שקובע שבאזורים האלה או ביישובים המסוימים האלה יחולו כל מיני חוקים של מדינת ישראל, בכל מיני עניינים. אתה יודע שבאף אחד מהצווים האלה שחלים על, אני קורא לזה במרכאות היישובים הלגיטימיים, שאין עליהם מחלוקת, בשטחי יהודה ושומרון, אין באף אחד מהחוקים האלה, את חוק המקרקעין הזה, עם ההסדר שאתה, אדם שלקחת לו את הקרקע, אתה מפצה אותו? אז אם שם לא, איך אתה יכול לקחת את זה?
איך אתה יכול לעשות את זה כאן?
אתה מבין? יותר מדי עקום. באמת,
בעיה, בעיה.
יותר מדי עקום. ולכן אני אומר, אחד או אפס, אתה רוצה את,
או הכל, את כל או הכל בצורה מסודרת, החלת הריבונות.
בדיוק, זאת דרך
המלך. כן, מעניין. עורך הדין יעקבי סודרי, תודה רבה על השיחה.
תודה לך.
זו מחכימה מאוד, תודה, ערב טוב, ביי. פרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
איחוד הצלה יוצא במיזם מיוחד, מוסד בטוח. כל מורה ומחנך בישראל ידע לבצע החייאה ופעולות נוספות מצילות חיים עד להגעת הצוותים הרפואיים. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
אני לא יודעת אם זה בן או בת, ומה עדיף, ללכת לבית החלמה או להתפנק אצל אמא?
כשאת מצפה לתינוק חדש, את מלאה בהתלבטויות ובספקות, אבל כשמדובר בתוספי תזונה, תהיי בטוחה, רק אלטמן. אלטמן מציגה, סדרת ויטמינים ומוצרים איכותיים לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
חדש. עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס, כל המשקפיים בחנות, מ-50 ועד 100 שקלים בלבד, כולל התשעות. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס,
ועכשיו חדש, סניף נוסף ברחוב יקותיאל אדם 2, פסגת זאב ירושלים.
משקפיקס,
התשעות 6, הצילינדר 2.
משקפיקס.
נו, איך אתה?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב, בשבע בערב, בריכות מים טרמו-מינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו חוזרים לסיפור שעסקנו בו בשנתיים האחרונות מעת לעת, וזה סוגיית אפליית הדירקטורים החרדים בכניסה לתפקידים שונים במשרדי ממשלה ובחברות שבהם יש דרישה ומכרזים שיוצאים לקבלת דירקטורים, וחרדים משום מה הופלו במשך הרבה זמן, למרות שהם עומדים בתנאים ובכל התארים הנדרשים, ועכשיו קוראים לציבור החרדי כן להגיע ולהתמודד ולהגיש תפסים כדי אולי לזכות במכרזים לדירקטורים, כשאנחנו מדברים על אפליה מתקנת וקריאה כזו שלא ברור עד כמה באמת יש רצינות מאחוריה. אז אנחנו תחילה נפתח עם אברהם מנלה, שלום לך ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב לך ולמאזין.
אתה דירקטור בחברת תשתיות נפט ואנרגיה, אתה אדם חרדי נאמר, ואני רוצה לשאול אותך, האם התקבלת בקלות?
לא התקבלתי בקלות, אבל אני לא חושב שאף דירקטור משום מגזר יקבל בקלות. אין הרבה מינויים לדירקטורים בחברות הממשלתיות, מטבע הדברים יש הרבה יותר ביקוש מהמספר הדירקטורים שאפשר למנות, אבל בסופו של דבר התקבלתי, באמת בנבחרת הראשונה, לא התקבלתי בנבחרת השנייה.
אנחנו לוקחים את סך היקף החברות הממשלתיות, ועושים רשימה של מספר הדירקטורים שעובדים שם, ואנחנו מנסים למפות חרדים, חילונים, ואנחנו מגלים בצורה ברורה, מיעוט ממש בולט של חרדים, באופן קיצוני. לא דומה לשום דבר, לא למספר הבקשות שהוקשו, ולא לגודל החרדים באוכלוסייה וכו'. האם זה בגלל שאין הרבה חרדים שעומדים בתנאים, או שבגלל שיש אפליה?
תראה, קודם כל, אנחנו לא מדברים על עובדים בחברות הממשלתיות, אנחנו מדברים על דירקטורים שנמצאים בעצם בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות.
כן, בגופים המנהלים.
כן, בגופים המנהלים. עכשיו, אין לי נתונים כדי לומר לך כמה חרדים ניגשו לנבחרות הקודמות וכמה התקבלו. אבל בתקשורת בוודאי ראיתם שיש הרבה מאוד שלא התקבלו לנבחרות והם לאו דווקא חרדים. יכול להיות שגם הרבה חרדים לא ניגשו. התנאים כדי להתקבל כדירקטור בחברות ממשלתיות הם תנאים לא קלים ולא פשוטים. נדרשת מקצועיות, נדרש ניסיון, נדרשים הרבה פרמטרים, ולכן יש חשיבות רבה שכמה שיותר חרדים באמת ניגשו לנבחרת הזאת. אני יודע שגם השנה בעקבות הפעילות המאומצת של חברי הכנסת והשרים החרדים, יש הרבה יותר נכונות לשלב ולשמור מקום לחרדים בדירקטוריונים השונים.
עורך הדין משה מורגנשטרן, שלום וערב טוב גם לך.
טוב אבי, ערב טוב אברה וערב טוב למאזינים.
ערב טוב. משה, אתה עורך דין ותיק, מנוסה, ניסיון.
בוא, אני רוצה שנייה לחדד את האבסורד.
כן, בוא נקצר את
התהליך. אני לא התקבלתי לנבחרת הדירקטורים הראשונה, כמו שאברה מנלה לא התקבל, אבל כשלא היה נבחרת דירקטורים, אני הייתי חבר בדירקטוריון של חברת כביש חוצה ישראל ושל החברה לפיתוח הרובע היהודי בירושלים. זאת אומרת שהגעתי לנבחרת הדירקטורים אחרי 6 שנות ניסיון בחברת כביש חוצה ישראל, לא חברה קטנה, חברה שסוללת את כביש חוצה ישראל ועוסקת בעוד כמה פרויקטים קטנים כמו נתיב המהיר ומנהרות הכרמל ואחרים, לא קיבלו אותי. לפני כן, שלא נבחרת הדירקטורים, כן קיבלו אותי. זאת אומרת, התבגרתי בגיל, התבגרתי בניסיון, ולמרות הכל לא התקבלתי. נבחרת הדירקטורים, ברף שהיא הציבה, אני יודע, לפחות הנבחרת הראשונה, שלא היה חרדי אחד שעבר את עבר את הסינון, זה היה כמעט בלתי אפשרי לעבור. נכון שהיה, לומני, 15,000 אנשים שגישו בקשה, וקיבלו, קיבלו מעט מאוד, אבל מדרך הטבע, אם אתה מציב כזה רף, אתה כמעט בצורה ודאית תפיל את הציבור החרדי. אני מקווה מאוד, כמו שאמר ידידי אברהם מנלה, שבנבחרת הקרובה שיש רובריקה ספציפית שבאה ואומרת, חרדי, האם אתה חרדי, ואתה צריך לצרף שם מסמכים של כגון איפה ילדים שלך לומדים, איפה אתה למדת וכדומה, זה ייתן אפליה מתקנת. זה אגב החוק, כמו שנאמר פה מקודם, החוק של חבר הכנסת גפני ואחרים חוקקו, של אפליה מתקנת לציבור החרדי ברשות הממשלתיות, ואני מאוד מקווה שבאמת כן ייכנסו יותר חרדים. לטעמי או מניסיוני או מה שאני רואה כמות החרדים בדירקטוריונים היא אפסית גם ביחס לאוכלוסייה, לכמותם באוכלוסייה, וגם באופן כללי, אין כמעט, זה נדיר עד כמעט לא קיים.
אז כל האמירות מהבעניין הזה, משה, זה רק... אני
יכול לומר מילה, בהמשך למה שאמר ידידי רמוישה. חשוב לומר שהנבחרת הראשונה הייתה הרבה מאוד ביקורת כלפי עליו דווקא מהצד החרדי, כי למשל, בסינון נדרשו 15 שנות ניסיון. זה אומר שאדם שלא היה לו 15 שנות ניסיון בכיר, הוא היה פחות מ-40, לא היה לו שום סיכוי בכלל לעבור. היו ניצבים במשטרה ואלופים בצהל שלא עברו את הנבחרת.
ואז זה לא היה סיכוי לאף חרדי, כי גם המכללות החרדיות...
היו הרבה מאוד אבסורדים. ומה שקורה זה נכון, אין ספק שהיה צריך לתקן את זה ונדרש תיקון גדול. לפי מה שאני בדקתי עם הרבה מאוד אנשים שאני חושב שהם מתאימים להיות דירקטורים בחברות הממשלתיות, ומויש שוודאי הוא אחד מהם, אנשים לא ניגשו גם לנבחרת הראשונה, לא היו הרבה פניות של חרדים לנבחרת, היו מעט מאוד פניות, וזה נכון שאף חרדי לא עבר, בכל אופן לפי מה שידוע לי, אולי יש מישהו שאנחנו לא יודעים עליו. אבל לכן חשוב מאוד שבאמת שריינו את המקומות לחרדים, ושבאמת יש את הפנייה הזו, ואני חושב שקודם כל, אם אנחנו רוצים לשנות את העיוות ההיסטורי, הצעד הראשון שחרדים באמת יגישו מועמדות לנבחרות, כי אחרת ודאי שהם לא יגיעו לשום דירקטוריון.
ועכשיו יש בנבחרת החדשה סעיף שהוא רלוונטי להרבה מאוד חרדים, אין חובה שיהיה תואר אקדמי. זאת אומרת, גם חרדי שיש לו ניסיון בכיר, זאת אומרת, צריך להיות לא לנהל גן ילדים, אפילו לא לנהל בית ספר, להיות עם ניסיון למשל חבר המועצה, תפקיד בכיר בעירייה, לנהל מחלקה בעירייה, לנהל חברה מאוד גדולה וכדומה, אפילו אם אין לו שום ניסיון אקדמי, אין לו תואר ראשון, הוא יכול כן להתקבל להיות חבר בדירקטוריון חברה ממשלתית.
אני רוצה להבין לסיכום הדברים, משה, קודם כל מה שאתה אומר זה שכל הקריאות לדירקטורים החרדים, בואו תזכו במכרזים, תגישו מועמדות, מה זה מס שפתיים?
תראה, זה לא מספתיים, כי אני מתחיל מהסוף. קודם כל, מבחן תוצאה זה מה שידבר. זאת אומרת, בוא נראה עכשיו כמה חרדים יקבלו. בוא נראה עכשיו אם חרדים שיש להם מספיק ניסיון יהיו חלק מהרשימה או לא, ופה תיבחן, בזאת תבחנו לי כמו שאומרים. בוא נראה מה באמת תעשה רשות החברות הממשלתיות. דבר שני, יש חוק. החוק הזה בא לקדם. אני מאוד מקווה שגם החוק הזה יפיק את המטרה שלו. המצב האופטימלי היה, אם החוק היה מחייב שיהיה רף מסוים של חרדים בדירקטוריונים, למשל, דירקטוריונים מחויבים לרף מסוים של נשים בכל דירקטוריון.
אברהם מנלה, מה התנאים שצריך כדי לזכות במכרז כזה?
זה לא מכרז, זאת הצטרפות לנבחרת, שהנבחרת אמורה לכלול כ-900 איש, 500 מהנבחרת הקודמת ועוד 400 שהתווספו השנה. לפי מה שידוע לי, והיו לי שיחות עם בכירי הרשות, יש רצון מאוד מאוד גדול מצד הרשות ומצד הממשלה לקדם קליטה של חרדים בדירקטוריונים. ואני אומר שוב, זאת אומרת, זה תלוי גם הרבה מאוד בנו. אם לא יהיו מספיק מועמדים טובים, אז אין ספק שבסוף לא יהיו דירקטורים חרדים או יהיו מעט. אם יהיו הרבה מועמדים טובים, אז ודאי שלא כולם יתקבלו. בדיוק כמו שמהציבור הכללי לא כולם מתקבלים. אני יודע שכבר היום יש כ-1,700 שנרשמו לנבחרת החדשה, כאשר מתוכם יקבלו 400. אז גם אם חרדים, גם אם לא חרדים, ברור שיהיה סינון משמעותי. אבל ככל שיהיו יותר מועמדים חרדים, הסיכוי של חרדים להיקלט בחברות הולך ועולה, וזה קודם כל תלוי בנו. ברור שהחוק הזה הוא חשוב, ברור שהלחץ מצד חברי הכנסת החרדים שיקלטו דירקטורים חרדים והאפליה הזאת תיפסק חשוב, אבל אני חושב שסך הכל הפניות האלה נפלו על אוזניים קשובות, ויש רצון גדול היום לבוא ולפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו צריכים קודם כל להתחיל מהאנשים שלנו. אם אנחנו נבוא עם אנשים טובים שיגישו מועמדות, אני חושב ש... תהיה פריצה דרך משמעותית בעניין החשוב הזה.
מעניין. אוקיי, כי אני שומע גם על אולי שינויים שיש בקריטריונים שדורשים, שזה גם כן עוד נושא שצריך לבדוק אותו.
חשוב להבין, בסוף להיות דירקטור בחברה הממשלתית זאת אחריות רבה, חברות גדולות מאוד, משמעותיות, צריך איזושהי הבנה ואיזשהו ניסיון. ברור שכמו שאמר ידידי רמוי, שמי שניהל גן ילדים, זה לא פשוט שמחר יהיה דירקטור בחברה ממשלתית. צריך אנשים שיש להם את הניסיון הניהולי, וזה נדרש. זה נדרש מכולם, מכל האוכלוסייה, ולאו דווקא מהחרדים. אבל יש אצלנו מספיק אנשים טובים שיש להם ניסיון ניהולי בכיר, ושיודעים להשתלב, ויודעים לנהל דירקטוריונים ממשלתיים לא פחות טוב מאחיהם החילונים.
אני מודה לשניכם. עורך הדין משה מורגנשטרן, תודה רבה, ואברהם מנלה, דירקטור בחברת תשתיות נפט ואנרגיה, תודה גם לך. ערב טוב. אנחנו עם עניין אחר, ופונים אל חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. שלום וערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
כשאנחנו מדברים על חוק שאושר היום בקריאה טרומית ויועבר עכשיו לדיון בוועדות, לתת אפשרות לשני צדדים שרוצים לדון בדיני ממונות בבתי דין רבניים, ולתת לבתי הדין סמכות וכוח לפסוק ולאכוף פסיקות בענייני ממונות, זה בהחלט בשורה גדולה וטובה אם החוק הזה יצא לדרך. אני לא מצליח עד עכשיו להבין מי מתנגד לחוק הזה ולמה, מה הסיבה. אני ואתה רב אייכלר, אם יש בינינו דין ממוני, ושנינו מסכימים שפלוני אלמוני ישפוט בינינו, למי זה מפריע?
לסית רחרה, זה מפריע. אתה יודע, שלושה רואי בקר, על פי החוק הישראלי, יכולים להיות בוררים. כל שלושה אזרחים יכולים לחתום על צו בוררות, זאת אומרת, שני הצדדים מסכימים שהם יהיו בוררים, והפסיקה שלהם מקבלת צו בית משפט וסמכות של בית משפט. רק דיינים בבתי הדין הרבניים אסור להם לעסוק בזה.
למה? למה? בוא תנסה באמת, למה? שאלה באמת מסקרנת, מה העניין?
היום הייתה שופטת פרוקציה שהיא עשתה את הפרובוקציות הראשונות של חילולי השבת בבתי הקולנוע בירושלים, והיא הייתה אויבת את הדת, עוינת את הרבנות הראשית, והיא החליטה למצוא איזה פלפול שיות ובתי הדין הרבניים הם עובדי מדינה, בתפקידם להצטמצם רק בנישואים וגירושים, אז אסור להם לתת שירות של בוררות, על פי חוק הבוררות חובה. זה היה שעוריה שנמשכה 11 שנה, ואני לא מבין עד היום איך הדתיים שתקו על זה, אם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, יכול להיות, אבל גם אם היא לא יהודית, היא שלושה אנשים יכולים להיות בוררים, הרי גם בתי המשפט שקורסים תחת הנטל של תביעות אזרחיות, ולוקח 5 שנים כדי לברר תביעה אזרחית, שולחים לבוררויות ולגישורים ולכל מיני דברים כאלה, רק בתי הדין אסורים, למה? כי הם רוצים להחליש את בתי הדין הרבניים, לצמצם כמה שאפשר, כי לצנינים בעיניהם הדת היהודית בארץ ישראל, והיום קמו כל ארגוני הרפורמים שנקראים ארגוני נשים, כל אישה יש לה שני ארגונים, ולכן הם מאורגנים. אז הם יצאו נגד הדבר הזה, החוק הכל כך מתבקש, שברוך השם עבר היום בכנסת בקריאה טרומית ברוב גדול, שגם דיינים יוכלו לפסוק, ולא רק שאנחנו הגשנו כבר היום עוד חוק, כמה חברי כנסת ואני בתוכם, להוסיף תקנים לבתי הדין הרבניים כדי שלא יתענו שזה על חשבון הזוגות שנידונים שם לגירושים. שיהיו באמת יותר דיינים, שכל אדם, כל אזרח בישראל שירצה דין צדק על פי תורה.
כן, אבל גם בנושא גירושין, גם בנושא גירושין, האם הדיינים יפסקו בסוגיית הממון בין הצדדים? זה רק אחרי ששני הצדדים הסכימו שהדיינים הם אלה שיקבעו, אז עדיין אין סיבה להתנגדות. הרי הדיינים לא יכפו על צד אחד לקבל את סמכותם, על פי החוק, רק אם שני הצדדים, גם במקרה של גירושין, מסכימים לקבל את סמכות בית הדין שיקבע באשר להסכמי הרכוש ביניהם.
לפי ההיגיון אתה צודק, אבל אתה צריך לדעת שמדינת ישראל יש מלחמת דת. הרפורמים וגרורותיהם וכל הארגונים שמקלבים להם כסף, נלחמים שהדת היהודית לא יזכר ולא ייפקד והס מלהזכיר דין תורה בארץ ישראל. כל מה שאתם דברו על משפט העברי בראשית קיום המדינה, היום זה פסול. ולכן ההתנגדות שלהם התנגדות עקרונית לעצם קיומה של דת ישראל בארץ ישראל, ולכן כל כך חשוב שכן לאפשר לבתי דין רבנים. הרי המדינה נותנת שירותים רבים לאזרחים. דווקא השירות הזה שאנשים רוצים לפסוק ביניהם על פי דין תורה שהמדינה לא תיתן להם, משלתי את זה היום כמי שיאמרו שרק חינוך ממלכתי יוכל לקבל תקציב, וחינוך חרדי, תורני, ממלכתי דתי אפילו, אסור שיהיה לו תקציב ממשלתי, כי זה כספי ציבור. כי מה אמרה פרובוקציה? היא אמרה שזה כספי ציבור, והדיינים מקבלים מסכורת מהציבור, ושלחו לבתי דין פרטיים, כמו שיגידו שילכו כולם לרופאים פרטיים, ולא יהיו בתי חולים ציבוריים לחולים שרוצים שילכו לפרטי. אנשים שרוצים לדון על פי דין תורה, שילכו לפרטי, ככה הם טענו היום, אבל ברוך השם, זה לא יעזור להם. ועוד בשורה שאני חייב להתייחס אליה היום, אבי שדיברת עליה רבות, זה עניין של הדירות באזור מועצה אזורית שפיר ליד קריית גת. אני מלווה את העניין הזה כבר 15 שנה. תמיד באנו ואמרנו, אנחנו עושים דירות, אמרו לנו, לכו שם במערב, אבל יש לנו איזה סכסוך קטן בין שפיר לקריית גת, זה נמשך 15 שנים, תקשיב, אבי. היום בא הרב אריה דרי, וחתך עניין, ואני כבר שמעתי את זה, וטיפלנו בזה לפני כמה חודשים, ולא דיברנו על זה.
למה יש לך קודם כל שיבושים בקו, הרב אייכלר?
מה?
תנסה רגע לשפר שם את ה...
עכשיו זה יותר טוב?
כן.
אז אני אשאר פה. דיברתי אז בשעתו עם אביגדור יצחקי, ודיברנו על הבעיה של 10,000 דירות האלה, והוא אמר בשיא הפשטות, אז שישאר במועצה אזורית שפיר, ואז שהברג'ל של ראש מועצה אזורית שפיר, הסכים בשמחה שזה יישאר אצלו, כי זה נמצא אצלו, ואז בעצם נפתרה הבעיה. הצרה היא שעד שזה יהיה, זה ייקח 10 שנים, לפחות 8 שנים, וצריך למצוא פתרונות בינתיים לציבור, של הדור הזה צריך למצוא במקומות אחרים.
המצוקה כאן, והמצוקה קיימת, והמספרים הכולכים וגדלים, והביקוש גדל מיום ליום, כל יום, ברוך השם, מתחתנים זוגות, ואין להם איפה לגור.
כן, אז להם זה לא יהיה פתרון שאף אחד לא ישלה את עצמו, אבל אני רוצה לברך את הרב אריה דרי, ואת שר האוצר ומשרד האוצר, שחתכו עניין, וקרקע שכבר עומדת 15 שנה לציבור החרדי, סוף כל סוף יתחילו לתכנן אותם.
טוב, הרבה אחרי עוד נושא אחד, וזו שאלה שאני שואל את כל חברי הכנסת החרדים בימים הללו, לו לא הייתה משמעת קואליציונית. אני שואל אידיאולוגית, עקרונית, דעת תורה, דעת המפלגה ורוח המקום. האם אתה תומך בחוק ההסדרה?
הייתי מהראשונים שחתמו על חוק ההסדרה, ולו בגלל שאנשים שחיים בבתיהם, אין שום סיבה שבעולם לעשות להם טרנספר, אלא אם כן היו מונים שפיכות דמים, פיקוח נפש של שלום אמיתי וכו'. כיום הזה זה היה פשע של טרנספר, מי שעשה את זה, מי שהיה לו יד בזה, הוא עבר פשע של טרנספר, עקירת אנשים מבתיהם, צריך להגן על כל יהודי שיושב בביתו, שלא להוציא אותו, לא לגרש אותו מביתו. מי שמגרש יהודים מבתיהם,
הבנתי, גם... אוקיי, תשובה ברורה.
בדיוק, בסדר, אז, ולכן תמכנו בשמחה רבה, טוב. למרות חולקי הדעות שיש לנו, ויש לנו הרבה.
עכשיו עוד הצעת חוק שלך, שבאמת כוונתה לעשות לטובה, אבל אולי חלילה עלולה לצאת שגגה. אנחנו מדברים על הלמ"ס, המרכז לסטטיסטיקה, שמבצע שאלונים בקרב תושבי מדינת ישראל, כדי לאסוף נתונים על האזרחים, בכל מיני נושאים שונים, מהנושאים הכי פרטיים האישיים של בן אדם, ועד כמה הוא מרוויח, ואיפה הוא חי, ולמה וכו'. החוק הישן שחוקק לפני עשרות בשנים אומר שמי שלא משתף פעולה עם חוק הרי הלמ"ס, נידון למאסר.
למאסר ולקנס של 500 שקלים.
עכשיו, שני הדברים הללו, שני הדברים הללו מעולם לא נאכפו. לא הוטלו על אנשים כנסות, ואנשים לא נכנסו למאסר, עשרות בשנים, ואלפי אנשים התנגדו לשתף פעולה, ובסדר, משלימים עם זה, עוברים לשכן ממול, שהם מספק תשובות, ובכך הלמ"ס קיבלו את הנתונים. עכשיו הצעת חוק שלך, שהיא בהחלט באה לעשות טוב, להוריד את שנת המאסר מהחוק, כדי לומר מה זה, למה מכניסים אנשים למאסר. ואני רוצה לשאול אותך, הרב אייכלר, כשהיה שנת מאסר וכנס, היה קשה למדינה לאכוף דבר כזה. נו, יכניסו אדם למאסר כי הוא לא ענה לשאלות על המס? אז האדם לא קיבל לא את המאסר, וממילא גם לא את הכנס, כי זה אותו עונש, זה לא כפל עונשים, זה עונש אחד.
לא, לא, היו שתי אפשרויות, או כנס או מאסר.
עכשיו כשמבטלים את המאסר, וזה מה שאתה רוצה לעשות, וישאר רק הכנס של 500 שקלים, יהיה מאוד קל להשית את זה על הרבה מאוד אנשים. עכשיו בתוך עמי אני יושב, משפחה חרדית, לא מעוניינת להכניס לביתה חוקרים של הלמ"ס, ולהתחיל לענות להם על כל מיני שאלות, באיזה כלי רחצה הם משתמשים, וכולי וכולי, בואו, כיד הדמיון הטובה עלינו. למה אנחנו צריכים את זה? שישאר מאסר 20 שנה. זה במילא לא נאכף.
חשבתי בדיוק על מה שדיברת, ולכן, ה-500 שקל, זה לא כמו כנס מנהלי, שיבוא כל פקח יכול להטיל עליך 500 שקל. זה לא לך, זה לא רפורט. הוא יצטרך להביא את האיש לבית המשפט. בדיוק כמו שהוא לא הביא אף פעם לבית המשפט על המאסר, הוא לא יביא אותו ל-500 שקל, כי סידרתי שם שבחוק העונשין, השופט יקבע אם המשפחה הזאת יכולה לעמוד ב-500 שקל. ולכן, החשש הזה אין לו שום מקום, כי אותה סיבה שלא...
וכי יש משפחה שבית משפט יאמר...
ואף שופט לא יעסיק את עצמו עם הטלת הכנס הזה, ולכן גם התנגדתי, מה שרצו רבים אחרים, שזה יהיה כנס מנהלי כזה. כמו ככה, כנס במקום...
כמו כנס תעבורה.
לא הסכמנו. זה נשאר כמו שהיה פעם, שצריך לסחוב אותו לבית המשפט. וכשבית המשפט יהיה לו זמן, אחרי 5 שנים, זה לא יהיה, וכמו שלא סחבו אנשים לבית המשפט עד היום, גם לא יסחבו. תשמע, גיליתי רצון טוב מאוד בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לבוא לקראת החוק שלי, אחרי שגם הם הבינו שאי אפשר להשאיר את המאסר. ודווקא האחרים שם רצו, הנה, אתה יודע מה, לא ניתן לכם מאסר, ניתן לך קנס. אמרתי, לא, לא, אתם לא תיתנו לי שום קנס. המהלך יישאר אותו דבר שצריך להזמין את האדם לבית משפט. והשופט יקבע אם זה 50
שקל. את זה לא ידעתי, וטוב ששאלתי כדי שתביא רק את הנקודה הזו, שלא מדובר בקנס.
אני ממש מודה לך, כי הרבה אנשים שאלו אותי.
כן, כי זה נראה ככה קנס אוטומט, ומה אכפת להם לשבת על המחשב ולהתחיל לחזק לקנסות.
לא, לא, ללשכה אין שום סמכות לתת קנסות. זה מה שנזהרנו שלא יהיה.
נקודה חשובה. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
תודה לך.
נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ערב שבת קודש, זה הזמן להתחבר לאור התורה.
תראו מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יחיו בשלום, כי הם הבנים שלו. ברכנו אבינו כולנו כאחד.
אור התורה עם הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן, יום שישי 11 בבוקר, רק כאן בקול חי.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
פתוח בשבת? בחשרות מהודרת של בדץ הרב רובין?
כן, רק בר המים, נועם אחד. לשפע של מים חמים וקרים בשבת ובכל השבוע. לכתחילה וללא צורך בתבילה, הצטרפו לאלפי משפחות שמקיימות עונג שבת בהידור. והזמינו את בר המים, נועם אחד. כוכבית 85-10.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש עסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, אם צריך, שיהיה עסקן.
והשבוע בברקול, מוצרי השבוע מראשון עד מוצש. פילה אמנון רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שתי חבילות טיטולי פרימיום פלוס חבילת טיטולי הגיס ב-83 שקלים ו-30 אגורות בלבד. רק השבוע ורק בברקול.
יש לכם דלתות פנדור בבית?
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
שומע, אשר, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
בליל שישי הקרוב, מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך, הרב אברהם ברזילאי, בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך. משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים. בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי, 22:00, כאן בקול חי.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו על ענייני יום ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט, ואנחנו רוצים לפנות אל הרב שניאור רווח. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, ערב טוב לך, ערב טוב למאזינים.
ראש המכון למצוות התלויות, למצוות השמורות בארץ. אנחנו מדברים על הרבה מאוד עניינים שקשורים בנושא האילנות ובנושא ט"ו בשבט, בנושא בדיקת הפירות, בעיקר פירות יבשים, תולעים וכולי. אז אני לא אשאל שאלות, אני אתן ככה לרב מספר רגעים לתת לנו הדגשים לקראת השבת הקרובה.
ראשית בשמחה, אבל תרשו לי רק קצת נעשה סדר. ט"ו בשבט על מצוות התלויות בארץ זו עיקרו, זאת אומרת, הוא לא יום שהאילנות נידונים בו, זה בעצרת. זה יום רלוונטי מאוד למצוות התלויות בארץ, רלוונטי מאוד לתחלופת השנה בין מעשר שני למעשר עני, רלוונטי מאוד לגבי פירות, רלוונטי מאוד לגבי תחלופה ממאסר שני למאסר שני. כפי שצריך לדעת, אי אפשר לאסר משנה על חברתה אפילו מזה אותו שנת מאסר. כלומר, אפילו משני על שני אי אפשר לאסר, ודאי משני על אני. זה ט"ו בשבט רלוונטי בתחלופה של הפירות. רלוונטי מאוד לעורלה, אם אדם נטע לפני ט"ו באב, צריך למנות שנתיים ו-30 ועוד 14 יום, זאת אומרת שנתיים ו-44 יום, ובשנה הרביעית הוא לא יוצא באלף בתשרי, אלא ממתין עד ט"ו בשבט. כלומר, ליום ט"ו בשבט הרלוונטיות הגדולה היא מצוות הקריאות בארץ. אבל, כמו שאתה תיארת מקודם, כבר, זה בעצם מנהג אשכנזי, קדמון, הביא אותו הראשון רבי בנימין הלוי במחזור הגדול, רבי יששכר אבן סוסן היה מחכמי מרוקו שהלך אחר כך לארץ, התיישב בצפת, יש לו ספר תיקון יששכר, אז הוא הגדיר את זה כמנהג אשכנזים, אבל באמת זה כבר נפוץ בכל העולם היהודי כולו. רבי חיים פלאג'י כותב בספר שלו שיש נהגו 30 מיני פירות, זאת אומרת, לפי החלוקה המפורסמת של רבי חיים ויטל, בין פירות שהם מעולם הבריאה, זאת אומרת, אין להם קליפה או גרעין שהם לא נאכלים, כלומר הם נאכלים לחלוטין, כמו ענבים, יש כאלה שהם מעולם היצירה, כמו הזיתים והתמרים, כלומר את הקליפה אוכלים, את הגרעין לא אוכלים, ויש עשרה שהם מעולם העשייה, שבעצם נאכל רק הפרי הפנימי, כמו הרימונים והאגוזים, אז יש כאלה שעושים את ה-30 מינים, בספר חמדת הימים אפשר מביא 12 מינים, המערם גלנטי מביא 15 מינים, בקיצור, עולם שלם של מנהגים כבר נפוצו מהעניין הזה, באמת חשוב להזכיר, לדעת, רבי אליהו הכהן מזמיר כתב בעל שבט מוסר, הוא כתב בצוואה לבן שלו, לבנים שלו, הוא כתב בניי אבו זהירים לברך על הפירות בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא, כך הוא כתב, זאת אומרת, יש בזה דבר קדמון, אני מוכרח לציין שיש כאלה שלא נהגו בזה בכלל, כיוון שרבנו ארי לא הזכיר את זה, כמדומני שכך מנהג חב"ד, בעיקר כמעט לא מוסיפים הרבה מינים. אלו דברים שחשובים לדעת שהם מנהגים, אבל כמו שאמרת, המנהג הוא נפלא, הוא בעצם סנגור גדול, אבל כמו שאני תמיד אומר, חלילה שהסנגור לא יהפך לקטגור, בזה שאם חלילה לא נקפיד. עכשיו צריך לדעת, העונה הזאת היא עונה מבחינת החקלאות, היא עונה בעצם לא רוויה פירות, ההפך הוא הנכון. מי שיצא החוצה יראה רק את ההתחדשות, אבל הפירות יגיעו בקיץ. עם כל זאת אנחנו עושים עכשיו את החידוש של האילן, כי כאן התחילה, כאן ההתחלה, והכל הולך אחרי ההתחלה. ולכן משתמשים בהרבה פירות יבשים. וכמו שאמרתם, כשמתחילים להזכיר את המילים פירות יבשים, מזכירים בעיות. כי פירות יבשים מביאים איתם מלא בעיות. אני, אגב, דקה לפני, אני לא יודע כמה, אם יש לנו עוד דקותיים שלוש, אבל...
Yes,
sure. אבל יש, תודה. דקותיים לפני שניגע בפירות היבשים וכולי, צריך לדעת שגם כאשר מביאים על השולחן, אחרי שכבר בדקנו והכל בסדר, לא לשכוח את סדר הברכות. זאת אומרת, תמיד צריכים לזכור, ואני בוודאי לי שהמאזינים ודאי זוכרים ויודעים, אבל כדאי תמיד לשחזר שכל מי שראשון, יש לנו ארץ חיטה או שעורה, ארץ זה את שמן ודבש, כל הקודם לארץ הוא קודם ראשון, אז גם אם בפסוק הוא לא ראשון, אבל כיוון שהוא קדם לארץ, או הראשון או השני, אז יוצא שהוא תמיד צריך להיות לפני הבא אחריו.
עוד לפני זה אנחנו צריכים לזכור את מגע אש, יש עוד הרבה דברים על השולחן, ולא רק פירות יבשים.
זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אביה, זאת אומרת, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נגיש את החיטה, זאת אומרת, העוגות, ונכוון על זה בורא מיני מזונות, יש מוסיפים את הפסוקים, ארץ חיטה וסעורה, מה יפו פעמה אחת בנהלים, יפה מאוד. אחר כך את היין, שהוא השני, ונברך עליו הגפן, יש מוסיפים את הפסוקים, עוצרי לגפן עירו, באתי לגני אחותי קלה וכו'. אחר מכן את הזיתים, עליו נברך בורא פרי העץ, כמובן נכוון על כל העץ שיש לנו בהמשך, ושם מוסיפים את הפסוקים, כי תחבוד זיתך וכו'.
כן, וכו'.
אחר כך באמת
אז ברשות הרב, בוא ניגש באמת לפירות יבשים. מה אנחנו צריכים, באמת, זה מביא הרבה בעיות.
תמרים, תאנים, רימונים, אתרוגים ותפוח וכו'. אני רוצה עוד דבר להזכיר, לא מברכים שהחיינו על המרקחת של האתרוגים, אפילו לנשים שלא ברכו שהחיינו בזמן נטילת הלולב. עכשיו, לגבי הסוגיה של החרקים, אז צריך לזכור ולהזכיר ולדעת שבאמת הדברים מחולקים בצורה כזאת. יש ירקות ופירות טריים שבדרך כלל הם בחזקת נקיים, אני אומר בכוונה בדרך כלל, כי זה לא תמיד, בדרך כלל בחזקות נקיים יותר, ויש את הפירות המיובשים. אבל צריך לזכור, גם פירות הטריים יש לנו בעיות, ניקח תוצדה, אפשר להשתמש בו, לא רק אפשר, בסדר גמור לשים אותו על השולחן, לנקות אותו לפני כן, תכף ניגע בו איך מנקים אותו, ולהשתמש בו. אבל תוסיפו על זה, שבפירות שיש בהם בעיות כשהם טריים, אם גם מייבשים אותם, אתה מוסיף לעצמך גם את הצרות של החרקי מזיקי מחסן, שגם בהם אתה צריך להתמודד. זאת אומרת, אם בתאנים יש לי בעיה של זבוב הפירות, כאשר התאנה טריה, תחשוב כשאני מייבש אותה, ואני מוסיף לה גם את כל המזיקי מחסן, לאן אני מגיע. אז בואו להתחיל ולסיים, זה המון, המון המון סוגים, אבל ניקח ככה ממש במהירות הבזק. אם אנחנו נוגעים, נאמר, במשפחת האגוזים, אז במשפחת האגוזים יש לנו אמנם האגוזים שהם באמת יחסית יותר נקיים, כמו האגוזי ברזיל, המקדמיה, הפקנים, הצנוברים, כשהם בכיפה הקשה.
הרב, יש אצלכם אפשרות לקבל מידע למי שירצה קצת יותר?
בוודאי, 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 בוודאי. קודם כל יש חוברות שחילקנו לכל...
אז לאן פונים? אולי בוא נקצר ככה בעשר שניות, לאן אנחנו פונים?
פונים למכון למצוות התלויות בארץ 03-90-30-580, יהיה אפשר לקבל שם, יש טבלה.
וכל שאלות, כל מי שרוצה רב פוסק בעניינים הללו ושאלות בעניינים הללו, זאת הכתובת המצוות התלויות, המצוות התלויות בארץ, ואני מודה לך, כבוד הרב רווח, הרב שניאור רווח, ראש המכון, ונאחל לכולנו בעזרת השם שחג ט"ו בשבט הזה יביא עלינו שפע של ברכה וטובה. תודה רבה למנדי אור הטכנאי, לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה ליעקב ארנפלד שסייע לנו כאן במערכת, תודה לכם מאזינים, ערב טוב ולהתראות.
בליל שישי הקרוב, מדברים על חינוך. המרצה ואיש החינוך, הרב אברהם ברזילאי, בתוכנית מיוחדת על ט"ו בשבט וחינוך. משמעות חלוקת התעודות והיחס הנכון של ההורים והתלמידים. בהשתתפות רבנים ואנשי הוראה. ליל שישי חינוכי, יום חמישי, 10 בלילה, כאן בקול חי.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
כשמדובר בבית שלכם, דלתות פנדור.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
מה זה נתץ אתם כבר יודעים, נתיב תחבורה ציבורית. כדאי שתדעו כי בנתצים בכביש החוף, באיילון דרומה וברחבי תל אביב, מופעלות מצלמות אוטומטיות והכנס נשלח מיד. אז אם אתם ברכב פרטי, אין לכם מה לחפש שם. נתצת, שילמת. מפנים דרך לתחבורה הציבורית. משרד התחבורה, mot.gov.il. בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 5700 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
אני לא יודעת אם זה בן או בת, ומה עדיף, ללכת לבית החלמה או להתפנק אצל אמא?
כשאת מצפה לתינוק חדש, את מלאה בהתלבטויות ובספקות, אבל כשמדובר בתוספי תזונה, תהיי בטוחה, רק אלטמן. אלטמן מציגה, סדרת ויטמינים ומוצרים איכותיים לתקופת טרום הלידה ולאחריה. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית. אלטמן בריאות, לכל שלב בחיים.
נו, איך הטעם?
טעים, לא?
אתם תברכו עליו.
שהחיינו, פריגת מתחדשת בטעמי הדרים נפלאים, מיקס הדרים ומיקס השקוליות, והטעם אתם תברכו עליו. פריגת, בטבע שלנו.
כאן דבי וולף, בואי לקבל ייעוץ חינם בכל תחומי האסתטיקה והלייזר, הסרצה, טיפול בפצעים, סלקות, פיגמנטציה, קמטים ועוד, בטכנולוגיות חדישות, יעילות ופתוחות, והכל בפיקוח רפואי מלא.
דבי וולף, איזה יופי.
לקביעת פגישת ייעוץ חייגי, 1-700-500-401.
עכשיו באופטיקה הלפרין, עדשות מולטיפוקל פלוס מסגרות טומי, בוס ודיזל שבמבצע ב-888 שקלים בלבד.
11, הנפש בראי היהדות, על משברים ונתינת כלים, עם הרב אייל אונגר.
והערב נעסוק בנושא התמודדות עם לחצים.
הנפש בראי היהדות, הלילה ב-11, כאן בכל חי. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
ערב טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שכונה חדשה גדולה לציבור החרדי בדרום. שר הפנים אריה דרעי התייחס הערב במהדורה המרכזית על הקמת שכונה חרדית חדשה סמוך לתקופה.